טוב, אנחנו בעזרת השם נדבר היום על ציציס בתורת המהר"ל. זאת אומרת, יש עוד כמה התייחסויות של המהר"ל חוץ ממה שאנחנו הולכים לדבר עכשיו, אבל אנחנו נמצאים בנר מצווה, ספר שהמהר"ל חיבר על חנוכה דווקא, וחלק ב' ענייני חנוכה, וחלק א' מדבר על מלכויוס, על ארבעת המלכויות, חלק ב' הוא מדבר על ענייני חנוכה, ושם הוא מסביר את הסוגיות בשבס. בסוגיות בשבס, בדף חוף ג' עמוד בייס, אומרת שם הגמרא, אומר רב הונה, הרגיל בנר, אביין ליבונים תלמידי חכמים. הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה, הזהיר בציצית זוכה לטלית נאה, הזהיר בקידוש היום זוכה וממלא גרבי יין. טוב, פשט, פשוט פשוט מה כתוב פה? רב הונא אומר שאדם שרגיל בנר, מדליק נרות שבת כמו שצריך, נרות חנוכה, נרות של מצווה, ככה רש"י מסביר, נר של מצווה, אז אביין ליבונים תלמידי חכמים, והדבר הזה גם נפסק להלוכה, הטור והשולחן ערוך מביאים את זה, את הדבר הזה שהרגיל בנר, מי שמקפיד להדליק נרות שבת ונרות חנוכה, יזכה לבנים תלמידי חכמים. אז זהיר במזוזה זוכה לדירה נאה. מי שזהיר במזוזה זוכה שיהיה לו בית יפה. לכאורה פשט הדברים, כי למה הזהיר בנר זוכל את הבנים תלמידי חכמים? כי נר מצווה ותורה אור, על ידי נר מצווה בא אור תורה. כך רש"י מסביר. מזוזה דירה נאה, פשוט, אדם מקיים מצווה בדירה שלו, אז הוא יקבל בעזרת השם דירה נאה. הזהיר בציצית זוכל את הלית נאה. מי שזהיר בציצית, יש לו מכבל את הבגד ועושה בו מצוות, יקבל גם בגד יותר יפה, שהוא יוכל לקבל את המצווה יותר בעידור. כן? אם אדם כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. אם אדם מקיים את התורה, עוזרים לו משמיים, נותנים לו עוד ועוד אפשרויות לקיים את התורה. והזהיר בקידוש היום, זוכה וממלא גרבי יין, זוכה וממלא חוויות של יין נותנים לו משמיים, כמו שגם הגמרא העריכה במגילה, לספר לנו על רב הונה שמחר פעם את הבגד שלו, את החגורה שלו, בשביל שיהיה לו יין לקידוש היום, ורב ברך אותו שהוא יהיה עטוף בשיראין, יקברו אותו בתוך בגדי משי, וזה יתקיים בחתונה של אחד הילדים שלו, ואז רב אמר לו, למה לא אמרת לי, וכן למור. והגמרא מספרת שם גם כן, על אחד שאימא שלו מכרה את הכיפה של הראשה, בשביל שיהיה להם יין לקידוש היום, וזכו באמת שכשהיא נפטרה, השאירה 300 חביות של יין, גרבי יין, וכשהילד שלו נפטר, הוא השאיר 3,000 חביות של יין. זאת אומרת, מי שמקפיד על קידוש היום, למרות שהוא יכול לצאת ידי חובה עם לחמים, אבל הוא מקפיד לעשות את זה בהידור עם יין, הוא זוכה גם כן שיש לו עשירות, ומשמיים דואגים שיהיה לו הרבה חביות של יין. יפה, זה בעצם מה שכתוב פה בגמרא. עכשיו, למעשה המהר"ל בא להסביר לנו את כל העניין הזה עם הרבה, עם עומק, עם עומק, להעביר לנו את עומק העניין. הוא גם עומד פה על, מה זה הסדר הזה? נר, מזוזה, ציצית, וקידוש היום. מה זה ארבע הדברים האלה? ולמה בסדר הזה? אין עוד? אולי גם הזהיר בסוכה, זוכה לסוכנה, עוד מצוות. למה דווקא ארבע האלה? מה ארבע האלה מסמלים? למה דווקא בסדר הזה? ואומר גם כן, הרגיל בנר, כן? נר, שבת, בסדר, זה נר. למה לא יהיה תלמיד חכם בעצמו? גם כן, מה זה נר שיהיה בנים תלמידי חכמים? אז הוא אומר, זה גם אולי זהיר בציצית, אתה צריך להיות לפני זהיר במזוזה. זהיר בציצית זה אדם בגוף של עצמו, ורק אחר כך זהיר במזוזה. הסדר אצלנו, רב הונא אומר, רגיל בנר, תלמידי חכמים, רגיל במזוזה דירה נאה, רגיל בציצית טלית נאה, ורגיל בקידוש היום יזכה לגרבי יין, שיהיה הרבה חביות יין. מה זה הסדר הזה? גם כן, למה אין עוד אחרים? לכן, המהר"ל בא ומסביר את כל הסוגיה הזאת, שמדובר פה על ארבע דרגות שונות שנוגעות לאדם. יש עולם הזה, יש את אחרי המוות, שזה הגן עדן, שבו האדם יושב בגן עדן. יש אחר כך שלב שלישי, שהאדם חוזר, הנשמה חוזרת אל הגוף, אל העולם הזה, וזה נקרא השלב שמכונה תחיית המתים, כן? הדור של תחיית המתים, השלב של תחיית המתים, ואחרי תחיית המתים אנחנו נתקדם לקראת העולם הבא. שזה כבר ארבעה שלבים שונים. עולם הזה, אחרי המוות בגן עדן, תחיית המתים ועולם הבא. הזכרנו את זה בעבר, ולא ניכנס לזה עכשיו יותר מדי. הרמב״ם באיגרת תחיית המתים מרחיב בזה. הרמח"ל בדרך השם מסביר. האדם נברא בעיקרון שהאדם צריך להתקדם לכיוון העולם הבא. מה שקרה שהאדם חטא. אכל מעץ הדעת, עשה שטויות. ברגע שהוא עשה את השטות הזאת, הגוף במצב שלו היום לא מסוגל לצעוד קדימה לקראת העולם הבא. מה קורה? הוא בעצם נפרד, הגוף יורד אל האדמה, עובר שם תהליך של זיכוך. הנשמה עולה אל העולם הבא, עוברת שם, מה שמכנים אצלנו העולם הבא, אל העולם הנשמות, עוברת שם תהליך של זיכוך בגיהנום וגן עדן, אם יש צורך בגיהנום, לפי הצורך שיש להתנקות שם, ואז להשלים את עצמה בגן עדן, ואז אחרי שהגוף ישלים את עצמו, תיקן את עצמו בעולם הזה, כשהוא פה בקבר, והנשמה תקנה את עצמה בעולם הבא, גיהנום וגן עדן, אז הם חוזרים ומתחברים חזרה בתחיית המתים, ואז צועדים קדימה, גוף ונשמה, נקיים ותאורים, מאוחדים חזרה לקראת העולם הבא. כשבעיקרון מה שהיה אמור להיות היה שכשהאדם הראשון צועד עם הגוף שלו לקראת העולם הבא, וישו החטיא, הוא נפל, להפיל את הגוף, הגוף במצב הקיים לא יכול לצעוד לכיוון העולם הבא יחד עם הנשמה. הוא חייב לעבור את הזיכוך הזה של היפרדות. גוף לפה, נשמה לפה, נשמה עוברת את התהליך שלה של גן עדן ותחיית המתים, גוף עובר את התהליך שלו באדמה, ואז הם מתחברים חזרה בתחיית המתים. ולכן זה מחולק בעצם לארבע שלבים שונים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על השלב הראשון, בעצם בא המהר"ל ואומר שארבעת השלבים האלה זה הארבע דברים שכתוב פה אצל רב הונא. הדבר הראשון זה הרגיל בנר אביין לתלמידי חכמים, בנים תלמידי חכמים, זה עולם הזה. הזעיר במזוזה אביין לדירה נאה, זה גן עדן. הזעיר בציצית זוכה לתלית נאה, תחיית המתים. הזעיר בקידוש היום זוכה ומלא גר ביין, זה עולם הבא. טוב, זרקתי מילים עכשיו, בואו נסביר אותם לאט לאט. דבר ראשון, מה זה בעצם עולם הזה? העולם הזה הוא בעצם דומה לנר. האדם הוא מוכן לעולם הזה, האדם נמצא פה בעולם הזה, הוא נמצא פה בעולם הזה, הוא חי פה בעולם הזה, והעולם הזה נקרא נר. למה? כי הנר הוא דולק, אבל רק לזמן. בסוף הוא נכבה, יש לו הפסק. כך גם אדם שהוא בעולם הזה, הוא לא פה לנצח, בסופו של דבר הוא ימות. לאדם בעולם הזה יש לו הפסק. כמו הנר שהוא לזמן מה, ואחר כך הוא קווה, אז כן, תלה, גמרא בסוטה, דף כ"א עמוד א', כי נר מצווה בתורה אור, תלה מצווה בנר והתורה באור. מה נר יש לה הפסק? אף שכר המצווה יש לו הפסק. והתורה באור, מה אור אין לו הפסק? אף שכר התורה אין לו הפסק. אבל העולם הזה הוא בעצם דומה לנר, ולכן יש לו מה נר אינו מאיר אלא לפי שעה, מה נר אינו מגין אלא לפי שעה, זה הגרסה של עין יעקב, הגרסה של הגמרא, זה רק זמני. אבל עולם הזה דומה לנר. עולם הזה דומה לנר, אין בו דבר של אור כמו תורה בלי הפסק, אלא רק קיים לזמן ואז נפסק. עכשיו, הדבר הזה הוא בעצם גם האדם בעולם הזה. האדם בעולם הזה הוא לא פה לנצח, הוא חי פה כמה שנים, ואחר כך מתפרק ונעלם. גם יש עוד דבר, העולם הזה הוא בעצם קשמי. רק מה? הוא מקבל צורה רוחנית. זאת אומרת, הוא עצמו, העולם שלנו הוא חומרי. הוא עולם שמנותק מהקדוש ברוך הוא, עולם גשמי וחומרי ומנותק מרוחניות, הוא עולם פיזי. רק מה? בתוך העולם הזה יש גם מקום שחלק רוחני יכול להתאפס ולהשתמש כמרכבה, ככיסא, כנסע בעולם הגשמי הקיים. בעצם מאוד מזכיר את הצורה של נר. נר בעצם הוא חומר, הוא לא אש, נכון? אבל מה? כשאתה מדליק אש מבחוץ, מביא אל הנר, האש דולקת, משתמשת בנר, גם מחלה אותו תוך כדי, היא משתמשת בנר ומביאה אור. אז האור הוא לא חלק מהנר, אבל הנר יכול לשמש כבסיס לאור. הוא יכול לשמש כחומר גלם לפרנס את האור, להביא את האור אל הגילוי. כך גם בעצם האדם בעולם הזה והעולם כולו. העולם כולו הוא דבר שהוא לא מושלם, האדם כולו הוא דבר פיזי, חומרי, אבל מה? הוא יכול לשמש, אם אתה תביא לו אור מבחוץ, העולם יכול להפוך להיות נר להאיר. העולם יכול להפוך להיות כלי לקדושה. החומר הזה יכול לקבל צורה. בסדר? פה הוא משתמש בלשון של הפילוסופים, משתמשו בה, גאון משתמש בה הרבה, שיש חומר וצורה. חומר זה החומר בעצמו, וכשהחומר מקבל צורה, הוא בעצם מגביל אותו, שם אותו במקום, אז הוא מגיע אל השימוש הנכון שלו. כל דבר בעולם יש לו צורה, אבל הדבר שהכי פחות יש לו צורה זה מים. כן? מים זה, אתה שם אותם בתוך כלי כזה, מקבלים את הצורה הזאת, אתה שם אותם בכלי אחר, מקבלים צורה אחרת. זאת אומרת, הצורה שלהם מאוד מאוד גמישה, יש להם צורה. כי אם לא הייתה להם צורה, הם לא היו קיימים. אבל יש להם צורה, אבל הצורה מאוד מאוד גמישה, מאוד קלה. לעומת זאת, יש דברים אחרים, כל דבר יש לו צורה. כך גם האדם הוא בעצם חומרי. חומרי מתפשט, תאוות מתפשטות, והאדם צריך לתת לעצמו צורה. האדם מקבל עולם לא מושלם, והאדם צריך לתת צורה לעולם. צורה לנו, כן? שיהיה צורה, שיהיה דבר שמביע דברים בצורה נכונה. עכשיו, ובעצם זה הנר. והנר הזה הוא גם האדם. כל אדם ואדם בעיקרון הוא חומר גשמי שאפשר להביא אליו אור רוחני מבחוץ, ואז האור הרוחני יהיה עם האדם, הנר יאיר. אבל הנר הוא בעצם השילוב של החומר, השמן, הפתילה, והנר שבעצם, הנפש, כן, נפש, נר פתילה שמן, שעליהם יש את האור שמאיר. האור תורה שמתגלה על ידי הנר, ורוכב על הנר, ומאיר דרך הנר. עכשיו, זה בעצם העולם שלנו. לכן נקרא העולם נר, כי הנר הוא גשמי, ומקבל האור, שהוא נחשב כמו צורה, לכן העולם הזה דומה לגמרי לנר. העולם שלנו, כמו המהר"ל בנצח, בתחילת פרק כ"א, הוא מביא בהערות של הרב ארטמן, אומר, העולם הזה יש בו שני דברים, כי הוא עולם גשמי, כאשר ידוע, ומצד הזה אין בו קדושה, ומכל מקום אי אפשר שלא יהיה העולם הזה בו מדרגה קדושה בדבר מה. למה? כי העולם הזה בא מהשם יתברך שהוא קדוש, ומאחר שבא מאיתו אי אפשר שלא יהיה לעולם הזה התייחסות אליו יתברך. חייב להיות קשר לקדוש ברוך הוא, כי הרי הקדוש ברוך הוא ברא אותו. ומפני זה העולם הוא אשר הוא בעל גשם, יש בו בחינה נבדלת בלתי גשמי. העולם הוא גשמי עם משהו לא גשמי שגם קיים בעולם, שתמיד נמצא פה איזה משהו לא גשמי שגם חלק מהעניין. ודרך אגב, אם אנחנו מתבוננים בעניין הזה, אולי אנחנו יכולים להבין גם מה העניין של להדליק נר ביורצייט. נכון? כשבן אדם נפטר, אנחנו מדליקים נר בשבילו. מה העניין? אז באופן עקרוני, כנראה שהמנהג הזה התחיל מזה שהיו מדליקים נרות בבית הכנסת. פעם לא היה חשמל, ולכן בלילה היה חשוך, אז אנשים לא היו נשארים ללמוד בבית כנסת, כי לא היה אפשרות. או בתפילה, הם לא ראו טוב את ה... עכשיו, היה יורצייט או משהו כזה, בן אדם הביא נרות, תרם נר למאור, כתוצאה מהנר למאור שתרם, אנשים יכלו לשבת וללמוד, אנשים יכלו להתפלל יותר טוב, כי היה להם אור, וברגע שהיה להם אור, אז הנה, זה זכות לנשמה, זה פשוט מצווה של חסד. אבל יכול להיות שיש גם מושג, כלומר, אנחנו רואים בעיקרון, שיש מושג בזוהר הקדוש והכל, יש מושג שדווקא נר. יכול להיות כי נר הוא בדיוק אדם. כמו שהאדם, אנחנו מסתכלים על האדם הזה, שהיה קרוב לנו, הסבא שהיה קרוב, בן משפחה שהיה קרוב, ואכפת לנו, הרב, מה שלא יהיה, שהוא נפטר. אז אנחנו מסתכלים, וואו, הוא הלך מהעולם. ואז אנחנו מסתכלים על הנר, ואנחנו רואים, רגע, יש פה גוף גשמי של הנר, ויש פה אור רוחני. אבל הגוף גשמי הוא לא העיקר. העיקר זה האור, העיקר זה האש, העיקר זה התאורה שהנר מביא. נכון, הנר הזה באמת הולך ונגמר, הוא ייעלם, הוא לא יהיה פה, אבל זה השימוש הנכון שנעשה בנר. זאת אומרת, הרעיון שהעיקר האדם זה הקצת רוחני ולא הרבה גשמי שאנחנו רואים, זה בא לידי ביטוי בנר. אתה בונה נר גדול, כשכל המטרה של הנר הזה היא מה? שהוא יחלה, שהוא ייגמר, שהוא ייעלם, אבל שהוא יביא לידי ביטוי את הרוחני של הדברים. וכשאתה מביא את זה ביום הילולה, יורצייט של בן אדם ומדליק את הנר, אתה בעצם מזכיר לעצמך, כמובן, בהתבוננות, כשאדם חושב, כשהוא לא חושב, אין כלום. אבל כשאדם חושב, אז הוא מבין בעצם את הרעיון של הגוף של סבא כבר לא פה. נכון, אבל הגוף הוא לא העיקר. הרוחניות שלו נמצאת, האור שלו נמצא, הנפש שלו, הכבוד שלו, הדברים העליוניים שבו, שהם שכליים יותר, הם כן נמצאים, כי הם לא בטלים לעולם. וזה העיקר ולא הנר. הנר עומד רק ככלי, כדבר לשימוש בשביל האור, כי האור הוא העיקרי. לכן זה בעצם גם הרעיון של הדלקת הנר ביורצייט או בדברים כאלה. כי הרגיל בנר מוכן שיהיה לו עולם הזה שהוא נר. עכשיו הוא אומר ככה, מי שרגיל בנר מקיים נר כמו שצריך, יהיה לו את העולם הזה בשלמות. מה זה העולם הזה בשלמות? איך מקבלים העולם הזה בשלמות? עכשיו, האדם בעולם הזה הרי מת. בסופו של דבר, האדם בעולם הזה הוא בעל מיטה. כן? בסופו של דבר, כולם גומרים את הסיפור הזה, אף אחד לא נשאר פה לנצח, אין דבר כזה, כן? רש"י הקדוש אומר, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. מה זה וחי בהם? אומר רש"י, לעולם הבא. ואם תאמר בעולם הזה, ועל הסופו הוא מת. אין דבר כזה וחי בהם בעולם הזה. חיים בעולם הזה הם לא אמיתיים. הם תמיד זמנים, הם תמיד רק שוליים, הם אף פעם לא הדבר האמיתי בעצמו. סוף אדם למות. דרך אגב, המהר"ל באספד כותב שאדם, האות האחרונה במילה אדם זה מם סופית. המם סופית, מם סתומה היא נקראת. מם סתומה מרמזת על מוות. היא סתומה. ולכן שם האדם, המם סתומה, כי המם מורה שהאדם הוא מתחיל מאלף, אבל הוא גומר במם. מם סתומה, הוא גומר במוות. כל אדם גומר במוות. עכשיו, ואם ככה, הבן אדם הולך למות. רק מה, יש אפשרות שאדם יחיה גם אחרי שהוא מת? בעיקרון כן, אם הוא משאיר ילדים. כי אדם שלא יכול להשיג בעולם הזה שלמות, כשיש לו בנים שנשארים אחריו, אז הוא מגיע לשלמות מסוימת, נכון? מי שאין לו בנים חשוב כמת. אומר הגור אריה, המהר"ל בגור אריה בבראשית פרק למד עוד ג', ונראה הטעם, אומר כי החיים אין להם הפסק, כמו באר מים חיים. מה זה באר מים חיים? כי המקור הזה תמיד נובע, והמוות זה היעדר הדבר, הפסק של הדבר, הדבר נפסק. לכן מי שאין לו בנים, שיש הפסק להולדה שלו, יש לו הפסק לקיום שלו, הוא נקרא מת ולא נקרא חיים, אלא מישהו כמו באר מים חיים, תמיד הולך ונובע. ולמי שיש לו ילדים, הוא פרה ורבה וממשיך לפרוץ ולרבות, יש לו מקור נובע שבזה הוא נקרא חיים. מי שיש לו הפסק הוא נקרא כמו מת. לכן הוא אומר, הזהיר בנר, הרגיל בנר, או הזהיר בנר, יש לו בנים תלמידי חכמים. למה? כי התלמיד חכם הוא גם כן נר. למה? כי, עוד פעם, מה זה תלמיד חכם? נר. מה זה נר? גשמי ששורה עליו אור רוחני. התלמיד חכם הוא גוף, כן? ידיים, רגליים, ראש, פה, אוזניים, עיניים. אבל מה? יש לו שכל שעומד בגוף האדם. אז הוא בעצם דומה לנר. ואז יש לו שלמות בעולם הזה. מי שרגיל בנר זוכה שיהיה לו בנים, שזה המשך שלו בעולם, קיום בעולם, תלמידי חכמים, שזה השלמות של העולם. השלמות של העולם זה התלמיד חכם, שזה נר. עולם גשמי שמגיע להגשמה רוחנית. עולם גשמי שמאיר באור רוחני. בשכל הנבדל, בשכל העליון, שמאיר דרך האדם. האדם זוכה לשלמות בעולם הזה, לא רק שהוא תלמיד חכם, אלא כשגם הילדים שלו ממשיכים, וגם הם תלמידי חכמים. אבל כל המעלות שיש לאדם עצמו, אם זה לא עובר גם לילדים שלו, בשביל כי האדם בעל מיטה, אין זה נקרא שיש לו עולם הזה. רק כאשר יש לו בנים תלמידי חכמים, זה נקרא שיש לו עולם הזה, כי הבנים נשארים גם אחרי מותו. ולכך אמר, הרגיל בנר שהוא מצווה דומה לעולם הזה, הוא יזכה שזוכה שיהיה לו עולם הזה. מה זה העולם הזה שהוא יזכה? יהיה לו בנים תלמידי חכמים, וזה יהיה לו עולם הזה לגמרי. הוא חי, הוא פשוט חי בעולם הזה, והוא חי פה לתמיד. כי יש את השלמות של העולם הזה, של הביטוי של העולם הזה, של נרות גשמיים שמאירים באור רוחני, הרגיל בנר זוכה שיהיה לו בנים שהם נרות, בנים תלמידי חכמים, וזה יימשך, בנים, נכדים, הלאה והלאה והלאה. יפה, הוא אומר, תלמיד חכם הוא בעצם בשר ודם ויש בו מהחוכמה. הוא אומר, זה כמו, זה בחידושי הגודס בשבס. הנר הוא גשמי, נמצא בו האור. הוא כלי שמכיל אור. דומה תלמיד חכם שהוא גוף שמקבל חוכמה. השכל נקרא נר, בסדר, לא ניכנס. אמר על חוזר על זה בכמה מקומות, בכמה אופנים. יפה. אומר, ולכן, הוא אומר, גם אין מה להקשות למה הוא עצמו לא יהיה תלמיד חכם. כי הברכה היא לא רק שהוא יהיה. לפעמים הוא יהיה, לפעמים הוא לא יהיה, לא תמיד הוא יכול להיות, אם הוא לא ילמד, רשי אומר שהוא לא יהיה, כן? בסופו של דבר אין סגולות בדבר הזה. איך הספייפלר היה אומר? הוא לא מקנה ברשי, הוא מקנה באבא של רשי. ברשי אין מה לקנות, תלמד כמו, תהיה כמו. רק מה, באבא של רשי הוא מקנה, איך הוא זכה לכזה ילד? זאת אומרת, כי זה דבר שכן אפשר שיהיה בו סגולה. אחר הוא אומר, אדם עצמו אימון לדעת, אבל בכל מקרה, בנים תלמידי חכמים ודאי. כי ההמשכיות בעולם, שזה ממשיך הלאה, הכוח התלמידי חכמים האלה, להביא לידי ביטוי את שלמות העולם. דיברנו על זה גם בשיעור במשך חוכמו. יש שלמות העולם זה להביא את העולם אל התיקון שלו, שהגוף הגשמי משמש ככלי, כמרכבה, לרוכב הרוחני, לאור רוחני, שדולק ומאיר את העולם פה הרגיל בנר, יהיו בניו תלמידי חכמים. יפה. זה שלב ראשון שזה בעולם הזה. עכשיו אנחנו עוברים למזוזה. אז העיר במזוזה יהיה לו דירה נאה. מזוזה זה כבר מדבר דירה נאה, זה השלב השני, אחרי שאדם חי בעולם הזה, הוא מת, והוא הולך לעולם המנוחה. מה זה עולם המנוחה? גן עדן. שם האדם הולך, זה השלב השני של החיים. כמו מי שיש לו בית, נכון? בית זה מקום המנוחה. יצא האדם לפעולו ולעבודתו עד ערב, ומצן המנוחה, אישה בית אישה. מקום המנוחה זה בבית. אמרו במדרש, זה גמור בשבת קופנו בית ומד א', כי הולך האדם אל בית עולמו, מלמד שכל צדיק וצדיק עושים לו מדור לפי כבודו. משל למלך שנכנס הוא ועבדיו לעיר. כשהם נכנסים, נכנסים בשער אחד. כולם הולכים ביחד. אתה לא רואה הבדל ביניהם כל כך. כשהם לנים, לכל אחד ואחד מדור לפי כבודו. כך אומרת הגמורה בשבס. מסביר המהר"ל, ואומר ככה, פירוש זה, כשהם נכנסים, אומר זה כשאנשים נולדים, כשאנשים חיים בעולם. כשאדם הוא נכנס בעולם הזה, שנקרא עולם הזה פרוסדור, הפרוסדור הוא ההתחלה בלבד, יש הרי את הטרקלין. ואז מההתחלה, אתה לא מכיר, מה באמת התפקיד של כל אחד, מה באמת הכבוד של כל אחד. רק בסוף, בסוף אתה יכול לראות את ויגדלו הנערים. כשאתה רואה את הסוף של הדברים, אז אתה מכיר ויודע מה באמת המקום של האדם. דרוש עכשיו שוב, והוא גם מדבר על זה שיש עקר בין אדם לאדם, זה רק מאחוריו, אחרי שהדברים עברו. וזה נקרא כאשר לנים, כשהם הולכים לישון. ואז כל אחד יש לו מקום כפי מעלתו, כל אחד יש לו מקום כפי מה שהוא, כמו מה שמגיע בו. וזה גם לאדם, כשהוא הולך אל בית עולמו, אל בית העולם שלו, כל אחד לפי כבודו, לפי דרגתו, בסוף שלו, אז הוא קונה מעלה כפי מה שהוא באמת. דרך אגב, המהר"ל מסביר לפי זה גם כן למה זה נקרא יום וזה נקרא לילה, בחידוש הגודס בו מציע פי ג' בבייס, הוא מה שאמר שאין צדיק שאין לו מדור לפי כבודו, הוא אומר, העולם הזה נידון אחר ובא, העולם הבא, העולם אמיתי. לכן הוא אומר, העולם הבא נקרא כמו יום. למה? כי אז אתה רואה בוקר, אתה רואה כל אחד עם המקום שלו. עכשיו העולם הזה מכונה כמו לילה, כי זה ערב, ערבוב, אתה לא רואה מי באמת חשוב מי לא. אז המקום של המנוחה והמקום של הבית והמקום שבו אדם, כל אדם תופס את המקום האמיתי שלו, זה המצב של עולם הבא. המצב, לא, בוא נגדיר את זה מדויק יותר, זה העולם של אחרי המוות. העולם שאחרי המוות, כל אדם מגיע אל הדירה שלו. ראינו גם בנועם אלימלך שאומר לדורותם, זה לכתוב בלי וב, זה בא להגיד כמו לדירתם, שכל אחד יש לו את הדירה שלו בעולם העליון. שם האדם פה נמצא במסע, הוא רץ קדימה, אחורה, הוא מנסה להשיג, גם כשהוא בבית הוא לא רגוע באמת, אבל יש לו סוג של מנוחה בבית, אבל זה לא מנוחה שלמה. המנוחה שלמה זה להגיע לאחרי המוות, אז האדם שוכב בבית מנוחתו, הוא נמצא במקום מנוחתו. עכשיו, בעיקרון, אבל יש לנו משהו של מנוחה בבית, בו בעולם הזה. והאדם הולך ולוקח את המזוזה שיש עליה שם השם. הרב הרטמן דן פה, מה זה יש עליה שם השם או יש בה שם השם? האם הוא מדבר על הזכרות, השמות הקדושים שיש בה מזוזה, או על שם שקאי או שם עדנות שמרומז על המזוזה מבחוץ? מביא זוהר, מביא כמה מקורות, אבל המזוזה יש עליה שם השם. ויותר מזה, המזוזה יש בה את פרשיות התורה, ובשביל כך המזוזה קרובה אל השם יתברך, כי אין דבר קרוב אל השם יתברך כמו התורה, כמו שכתב המהר"ל בנתיב התורה ובתפארת ישראל ובגור אריה על שמויס, אין דבר קרוב אל האחד, רק התורה, הדבר הכי קרוב לקדוש ברוך הוא. אז אתה לוקח בעצם את הקדוש ברוך הוא ומכניס אותו הביתה. איך? על ידי שאתה שם מזוזה בדלת, ומזוזה זה פרשיות התורה, ואין דבר קרוב אל התורה כמו הקדוש ברוך, אין דבר קרוב אל הקדוש ברוך הוא כמו התורה. ולכן המזוזה היא קרובה מאוד אל השם יתברך. וכשאדם זהיר במזוזה, הוא זוכה שגם אחרי שהוא ימות, מנוחתו תהיה עם השם יתברך. הבית זה מקום המנוחה בעולם הזה, והקדוש ברוך הוא אומר לך, תן לי את מקום המנוחה הזה, תזכיר אותי, תן לי מקום בתוך המקום המנוחה הזה. ואדם בא ונותן, הוא שם מזוזה עד הדלת ונותן פרשיות התורה, נותן להם מקום בבית. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו כנגד זה את המקום המנוחה בעולם הבא. נתנו כלי לאוצר והם ילכו לבתיהם לשלום, כמו רבי שבס גופנו בייס ומד בייס, ומסביר המהר"ל בנסיב העביד בפרק תזבוב, ינתנו כלי לאוצר דהיינו אל הקבר שהוא כמו אוצר, והם ילכו לבתיהם לשלום. זה הנשמה שהולכת לבית ושלום, והקדוש ברוך הוא אומר על גוף הצדיקים ינוח על משכבותם, ועל הנשמה הוא אומר, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, את השם אלוקיך, להיות עם הקדוש ברוך הוא במנוחה. וזה שיהיה עם השם, הוא היה עם השם יתברך, והיה זהיר במזוזה, כך יהיה מנוחתו עם השם יתברך. מה זה היה עם השם יתברך? למה מזוזה זה היה עם השם יתברך? אז כשאנחנו מסתכלים בלשון הרמב״ם, בהלכות מזוזה פרק ו' ולחיות ג', הרמב״ם כותב שם ככה, שחייב אדם להיזהר במזוזה וכולו, וכל זמן שייכנס ויצא, כל פעם שאדם נכנס הביתה, זאת אומרת, הוא עבר היום יום שלם, רץ ברחובות, עשה עסקים, ביזנס, סיפורים, רגיבות, אנשים, מה לא, מגיע הביתה, הוא נכנס, הוא רואה את המזוזה, זה אמור להזכיר לו משהו, לא סתם נשיקה והעלה, זה אמור להזכיר לו משהו. ואותו דבר גם לפני שהוא יוצא מהבית, לקראת השוק, לקראת בלגן שלם בחוץ, הוא אמור לזכור משהו. מה זה המשהו הזה שהוא צריך לזכור? תשמעו את לשון הרמב״ם, יפגע, כאילו הוא פוגע בדלת, הוא פוגע בייחוד השם, שהשם אחד, שמו של הקדוש ברוך הוא, ויזכור אהבתו, ואז הוא זוכר את אהבת השם, ויעור משנתו, הוא מתעורר מהשינה, ושגיונותיו בהבלי הזמן, ושאדם משתגע, שוגה, טועה בהבלי הזמן, וידע, והמזוזה מזכירה לבן אדם את הידיעה, שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים, אלא ידיעת צור העולם. אין שום דבר אמיתי, אין שום דבר קיים, אין שום דבר שעומד לעד ולעולמי עולמים, אלא ידיעת צור העולם, לדעת את הקדוש ברוך הוא, לדעת את השם, לדעת את צור העולם, הסלע של העולם, הכוח של העולם, לדעת את הקדוש ברוך הוא. ומיד הוא חוזר לדעתו. הבן אדם הדעת ברחה לו, הוא ברח מהדעת, לא יודע. ומיד הוא חוזר לדעתו. כשהאדם נזכר בזה ורואה את המזוזה, וזה מזכיר לו את ייחוד השם וידיעת השם, והוא מתעורר מאהבת השם, והוא מתעורר מהשינה, והוא עוזב את השגיונות, והוא יודע שאין שום מציאות בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. הוא יודע שאין שום דבר שקיים לעד ולעולמי עולמים, רק ידיעת צור העולם. הוא חוזר לדעתו. הוא חוזר לדעתו. כל היום הוא רץ כמו משוגע, כמו מטורלל ברחובות, רץ אחרי הזנב של עצמו. פתאום הוא קולט שהכל שטויות, הכל הבלים. יש דבר אחד אמיתי, ידיעת צור העולם. זה הדבר האמיתי שחי וקיים לעולמי עולמים. ויזכור אהבתו, ויעור משנתו. והולך בדרכי מישרים, ואז הוא מתחיל ללכת בדרך הישר. ואז הוא יוצא מהבית, לפני שהוא הולך ברחוב עוד פעם להיזכר בדבר הזה. אז מה זה בעצם המזוזה? מזוזה זה לזכור את הקדוש ברוך הוא כל רגע. אתה לוקח את הבית ונולך עם הקדוש ברוך הוא. ואז נשמות של צדיקים גנוזות תחת כיסא הכבוד. הוא באמת זוכה להיות, כמו שהרמב"ן קורא לזה בשער הגמול, מנוחתו עם השם יתברך. זה גן עדן. מנוחתו עם השם יתברך. אם הוא נתן מקום לקדוש ברוך הוא בעולם, בבית המנוחה שלו, שהיה עם השם יתברך, והיה זהיר במזוזה, כך יהיה מנוחתו עם השם יתברך. כך יהיה מנוחתו עם השם יתברך. יפה, אז זה בעצם העולם. הרגיל במזוזה זוכה לבית נאה, כי דבר זה בלאו הכי מסוגל וראוי על האדם, והוא עולמו אחר מידתו. וכאשר עושה מצוות בבית שהוא ביתו, זוכה לדירה נאה בעולם הזה, והוא זוכה גם בעולם הזה כאן לבית, וזה דמיון לבית האמיתי שיהיה לו אחרי המוות, הבית הנכון בעולמות שהוא באמת שייך אליהם, להיות מנוחתו אצל השם יתברך. אתה מכניס את השם יתברך פה בבית, והוא מכניס אותך אליו הביתה, למקום האמיתי והנכון. עד כאן מזוזה, שזה הדרגה השנייה, שזה העולם של אחרי המוות, העולם של גן עדן. ועכשיו אנחנו הגיעים לדרגה השלישית של ציצית. הזהיר בציצית זוכה לטלית נאה, וזה נאמר יש עוד עולם אחר התחייה. יבוא שלב, אחרי שהאדם בעולם הזה, הנשמות יהיו בגן עדן, אחרי גן עדן, האדם יקבל תחיית המתים. ובתחיית המתים הזהיר בציצית זוכה לטלית נאה. הוא יזכה לבגד יפה. מה זה הבגד יפה? מה הבירור של זה? בא רבינו המהר"ל ומסביר את כל העניין של בגד בעיקרון, ובגד אחרי תחיית המתים, ולמה זה קשור לעניין של ציצית. אומר, הוא מתחיל לבאר גמורה בפרק חלק. הגמורה בסנהדרין, דף צדיק עומד בייס, מספרת שהייתה מלכה, קראו לה קליאופטרה. שאלה קליאופטרה מלכתה את רבי מאיר, אמרה, ידע נעדך ישחווה. אני יודעת שהמתים יקומו לתחייה, חי ישחווה. השחווה יקומו לחיות, הם יחיו. לכתיב, ויציצו מאיר כעשב הארץ. יבוא יום, כל הצדיקים, כל הנשמות יתגלגלו לעיר ירושלים, ובעיר בירושלים הם יציצו, יצוצו מהאדמה ויחיו כמו עשב הארץ שגודל, פתאום יגדלו שם הצדיקים ויקומו לתחייה. אלא השאלה של הגברת קליאופטרה המלכה היא, כשהן עומדים, כשהם יקומו לתחייה, עומדים ערומים או בלבושיהן עומדים? האם הם יקומו ערומים או עם בגדים? זו השאלה שמטרידה אותה. אומר לרבי מאיר, אמר לה, קל וחומר, ומה חיטה שנקברה ערומה יוצאה בכמה לבושים? חיטה, אתה לוקח גרגר חיטה ערום, בלי שום כיסויים, זורק אותו לתוך האדמה, הוא צומח ויוצא שיבולת, והשיבולת מלאה, יוצא גם גרגר חיטה שם, אבל מלא עטוף בלבושים, בכל מיני הגנות. צדיקים שנקברים בלבושיהם, לכאורה הכוונה התכריכים שלהם, שתם הם נקברו, על אחת כמה וכמה שהם יצאו, יבואו לעולם עם לבושים. וכמו שהמהר"ל מסביר, גם שם בחידוש הגולס יותר ברור, הוא אומר, ודאי שלא הכוונה כאן שהם יחזרו עם אותם לבושים של תכריכים, אלא ודאי שיהיה להם בגדים יפים ומכובדים שראויים להם, שהם איתם הם יקומו. בגדים חדשים יצמיחו להם. וזה בעצם הקל וחומר מחיטה. כן? אם חיטה נקברה ערומה ויצאה עם לבושים, אז האדם שנקבר עם לבוש, ודאי שהוא יצא עם לבושים יפים וחדשים שמתאימים לו. יפה. בא המהר"ל ומסביר פירוש עניין זה, או מה הסיפור פה? או מה הוויכוח? מה השאלה? מה קליאופטרה שואלת? כי קליאופטרה המלכה שאלה, אם עולם התחייה יהיה עולם שהוא כולו כבוד, ולא שהוא כמו עולם הזה. אומר, העולם הזה אין בו באמת כבוד. אף שיש בו הכבוד, אינו רק כבוד מה שיקנה האדם. זאת אומרת, בעיקרון האדם מגיע לעולם בצורה שאין לו כבוד. אין לו כבוד. עכשיו, צריך בשביל זה להבין א' ב' בתורת המהר"ל, מה זה בעצם כבוד. כבוד זה דבר ששייך לנפש. כבוד הוא לא דבר חיצוני. כבוד הוא לא דבר פיזי. הוא דבר ההפך. גם כשמכבדים בן אדם כי יש לו כסף, זה מכבדים אותו כי נניח, כי האדם נוסע עם רכב מפואר, וכולם, אז אנשים מכבדים את האדם שיש לו את הרכב הזה. בסדר? עכשיו, כבוד עוד פעם. האדם צריך גם לבדוק לעצמו איזה כבוד הוא אוהב. כבוד זה דבר מאוד מאוד מסובך ומאוד מסוכן. זה אחד מהשלישייה. הקנאת האהבה והכבוד מוציאים את האדם מהעולם. קנאה ותאווה די ברור לנו מהם. כבוד הוא יותר מסוכן. כי יש גם כבוד חיובי ויש כבוד שלילי, ולכן כבוד הוא מאוד מאוד מסוכן. אבל בכבוד היה משפט יפה, דווקא רב שלמה הופמן מספר שכשהוא היה בחור צעיר, הציעו לו שידוך. בת של רב עיר. ורבי זיקשר, הראש השיבה בסלבודקה, חשד שהוא רוצה את זה בגלל הכבוד שבדבר. ואז הוא בא אליו ושאל אותו, תגיד לי, מה יותר מכובד? האם תהיה רב עיר ויהיה 10,000 איש שיחכו לך בדרך חזור מדרשת שבת הגדול וכולם יגידו לך תודה תודה רב, או שיהיה לך כולל קטן עם 10 אברכים תלמידי חכמים גדולים שאתה תמסור בפניהם חבורה ומתווכחו איתך, מה יותר כבוד? זאת אומרת, הוא ניסה לחדל את זאת הנקודה שבסדר, אתה אוהב כבוד, הבנתי, אבל מה ההגדרה של כבוד אצלך? האם כבוד כזה נקרא אצלך כבוד, או כבוד כזה נקרא אצלך כבוד? זאת אומרת, האדם צריך גם להגדיר את הכבוד שלו בצורה הנכונה. מה מוגדר אצלי ככבוד אמיתי? האם שאני לובש חולצה ממותג מסוים, או משקפיים ממותג מסוים, שאז אני פונה בעצם לבקש כבוד אצל אנשים שמעריכים דברים כאלה, או שאני אולי פונה לכבוד מסוג אחר? גם הסיפור המפורסם שמספרים שהיה יהודי שהגיע לרב שטיינמן, שהוא מפחד מעין הרע. מה הפחד מעין הרע? הוא רוצה לקנות רכב חדש, ואשתו חוששת שיהיה עין הרע. אז הרב שטיינמן שאל אותו, תגיד, שס אתה יודע? אבל לא. חצי שס? גם לא. מסכת אחת, אתה יודע טוב? אומר גם לא. אומר, אז אין לך מה לפחד, אף אחד לא יקנה בך. אז תיסע עם רכב מפואר, מה יש מזה? אתה יודע שאפילו לא מסכת אחת לא יודע. כן, ברור שהרב שטיינמן ידע שבעולם שלנו לדאבוננו אנשים מקנאים יותר מי שיש לו רכב מפואר מאשר מי שיודע מסכת לדאבוננו. אבל הוא התכוון לחדל את הנקודה. מה אתה בא ושואל את זה עם חיוך מדי גדול. אתה מרגיש ממש כאילו יש במה לקנא. יש במה לקנא? זה נחשב בעיניך כבוד? בסופו של דבר אתה צריך להגדיר גם מה זה כבוד. אבל בוא לא ניכנס להגדרות של כבוד. כבוד בעצם זה דבר בנפש. גם כבוד וגם כנגד זה ביזיון, כן? הרגשת הביזיון לא שייכת לגוף של האדם, היא שייכת לצלם, לנפש של האדם. השם בעיר צלמם תבזה, צלמם תבזה, הצלם מתבזה בנתיב אהבת רע, כי הגוף אינו מתבזה, רק צלם אלוקים שבאדם הוא יכול להתבזות. הלאה, הכבוד והביזיון שייך בצלם. עוד ציטוט מדרך חיים. הגוף הוא לא מתבזה, גוף לא קשור לכבוד, בכלל לא בפרשה של כבוד. רק מה? בנשמה, בנפש, בצלם, שם שייך שיהיה או כבוד או ביזיון. למשל, אתה רואה על בגדים של שבת. בגדים הם בעצם ביטוי של כבוד, זה מכבד את האדם, ושם הגמרא אומרת, וכיבדתו מעשות דרכך, שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול. גמרא בשבס קי"ג עמוד א', מסביר המהר"ל בחידושי הגודס, כי השבת היא קודש, וקודש היא לכם, כל דבר שהוא קדוש נבדל מהעניין החומרי, כן, זה קדוש, הוא פרוש מהעניין החומרי כמו שהוא השבת, ולכן ראוי השבת לכבוד, כי הדבר הנבדל מן החומר יש בו כבוד. חומרי הוא לא בעל כבוד, כבוד מנותק מהחומר, ולכן מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, צריך לכבד את הזקן שקנה חוכמה, כי הוא כבר לא גשמי. מי שראוי, הכבוד ראוי למי שמסתלק מהחומרי, ולכן שבת שיום קודש נבדל מהחומרי, נבדל מהגשמי, הוא קדוש, לכן אתה צריך לכבד אותו. אתה מכבד אותו מלבוש של שבת מול מלבוש של חול, שאדם מכבד אותו במלבושים, שאדם יהיה מכובד במלבושים. אבל כל כבוד הוא בעצם משהו מעבר, תפיסה רוחנית יותר, עליונה יותר, של שמביאה לידי ביטוי מאוד חזק את הנפש, את הצלם, את הנשמה, את הרוחני שבדבר. אדם יכול גם לקבל כבוד סוטה, כבוד לא נכון, כבוד שהוא מקבל מרכב, כבוד שהוא מקבל מכסף, כבוד מדברים לא אמיתיים. אדם צריך לדייק את הכבוד שלו, אבל בגדול כבוד זה משהו מאוד עמוק שנמצא בעצם האדם בתפיסה הרוחנית שלו. החומר של האדם, אדם שהוא חומרי לחלוטין, אין לו כבוד, אין לו בושת, אין לו בושת. בסדר? אדם שהוא חומרי לחלוטין, אין לו בושת. למה? כי מה שיש עושים לו. עושים לו, הוא לא, אין לו ביזיון. ביזיון וכבוד הם אצל בעל נפש. וכמה שאדם יותר בעל נפש, יש בו יותר כבוד וביזיון. הכל לפי המבייש והמתבייש, כן? לפי הבן אדם. יפה. עכשיו, בעולם הבא, בעצם שואלת קליאופטרה, מה יש שם? האם שם הכבוד יהיה כבוד אמיתי, או כמו העולם הזה? בעולם הזה יש כבוד, אבל הכבוד הוא תמיד משהו חיצוני לאדם. האדם הוא לא כולו כבוד, כי יש בו את הגוף, ובגוף יש כמה דברים של גנות. נכון? בגוף יש כמה דברים של גנות. הגוף הוא לא באמת אף פעם מכובד. האדם בא לעולם בלי כבוד. והוא מביא דוגמה, הוא אומר, גם בא לעולם שלא בכבוד, כאשר הוא ערום. והערום, זה כמו שהגמרא ביבמות סמך ג' עמוד ב', אין לך משוקץ ומתואב לפני המקום יותר ממי שמתהלך בשוק ערום. אז ערום זה בעצם משוקץ ומתואב, אפס כבוד. זה הכי מבוזה שיש. הכי מבוזה שיש. והאדם ככה בא לעולם, שהוא ערום. אז נכון, האדם מנסה לפתור את זה. איך הוא פותר את זה? מתכסה בבגדים, אף שהאדם מכסה עצמו במלבושי כבוד. כן? רבי יוחנן קורא ללמנה מחבדוסה, שבס קופי נגיד מהמדלף, רבי יוחנן קורא לבגדים כבוד, האדם מעוטף בבגדו הוא דרך כבוד. כמו שאדם חשוב יושב מעוטף בבגדו דרך כבוד, מה אני מחבדוסה? המהר"ל כותב בכמה מקומות, הוא כותב את זה, דבר זה אין צריך לפרש. דבר ברור, כי אתה רואה את זה בכל תקופות החיים, בכל שלבי החיים, בכל ההיסטוריה, הבגדים מכבדים את האדם. האדם שרוצה להתכבד ולהביע משהו בצורה קצת מעבר לגוף שלו נטו, זה בגדים, וצורות שונות של בגדים, ומלך מתעטף יותר. הזכרנו את זה גם פה בשיעורים האלה, אני לא רואה טעם להיכנס לזה יותר, אבל בכל הבנת העניין של בגד. בגד זה גם נקרא לבוש, שזה זה, כמו שהגמור בשבס, איזה דף זה? סמך ג' שבת עין זין. עין זין ובלי, זאת אומרת, לבוש הזה לא בושה. לא בושה. זה בעצם בא לחסות על הבושה של האדם. ולכן, כי הבגדים מכסים גנות הגוף. הבגדים מכסים את גנות הגוף. ואז יש פה בעצם בגדים שמכסים את הגנות ומביאים לאדם כבוד. אז האדם בעצם הגיע לעולם, לעולם הזה, מבוזה לגמרי, משוקץ ומתואב. ואז הוא הולך, מכסה את עצמו בבגדים ומביא את עצמו למקום של כבוד. הבגדים הם בעצם כבוד, אבל הבגדים הם לא חלק ממך, הם חיצוני אליך, נכון? הם לובשים אותם ומורידים אותם. ובסופו של דבר זה אין זה רק מלבוש לזמן מה, זה זמני בהחלט, ויש לאדם הסרה וסילוק מהכבוד. לסופו של דבר זה יורד, ונשאר הגוף עצמו ערום שלא בכבוד. כל מלבוש שאפשר להסיר אותו, הוא חיצוני. הוא לא בעצם מסלק את הגנות, הגנות קיימת, הפצע קיים. עשית עליו הרבה מייקאפ, אבל הוא עדיין קיים. הוא לא נגמר, הוא לא נעלם. טיפלת בתסמינים, לא טיפלת בבעיה. האדם נולד משוקץ ומתואב, והוא כל החיים שלו משוקץ ומתואב, הוא מלא בגנות, הוא מכסה את עצמו עם בגדי כבוד, עם מלבושי כבוד, הוא מכסה מבחוץ שיש בו כאילו כבוד, אבל הכבוד הזה הוא לא בעצם, הוא לא האדם עצמו נהיה מכובד, הגוף נשאר כל הזמן ערום שלו בכבוד, וגם יצא אל העולם הבא, ערום. זאת אומרת, בסופו של דבר, ערום יצאתי מבטן אמי, וערום אשוב שמה. זה גם מה שאיוב בעצם אומר, שהוא מנסה, אשתו מנסה להעמיד אותו למלחמה מול הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, מי אני בכלל? מה אני בכלל? ארום יצאתי מבית הנימי וארום משהו שם, למה דווקא ארום? אני מבוזה, משוקץ ומתואב, וכך אני גם נשאר, למרות שאני עושה פה זאת, ואני מתלבש כמו אדם מכובד כל החיים. זה לא אמיתי, זה לא אמיתי, זה רק בחיצוני. יש מאמר נפלא של המהר"ל באור חודש, כשהוא מדבר על העניין של אסתר המלכות. הפסוק אומר שם, ותלבש אסתר מלכות. מסביר המהר"ל מה הכוונה, למה לא כתוב ותלבש יש אסתר בגדי מלכות? אומר, כי גם הדיוט, אדם פשוט יכול ללבוש בגדי מלכות. אבל אסתר שהייתה מלכה, כשהיא לובשת בגדי מלכות והיא מלכה, בזה שייך לומר שלבשה מלכות, היא לבשה מלכות לגמרי. אצל שאר מלכה, שלא באמת שייכת למלכות כמו אסתר המלכה, אז שייך לומר ותלבש בגדי מלכות, שלמרות שהיא מלכה, היא לא באמת מלכה בעצם, רק היא לובשת בגדים של מלכה, של מלכה. לעומת זאת, אסתר הייתה ראויה למלכות באמת, לגמרי. לכן שייך לומר ותלבש מלכות. זאת אומרת, בעיקרון בגדים זה לא לבישה גמורה. אבל אצל אסתר המלכה, הצטרף על מלכות הפנימית האמיתית, יחד עם המלכות החיצונית של הלבוש, ותלבש אסתר מלכות. זה לא רק בגדי מלכות, זה מלכות בעצם. זה לא מלבוש חיצוני לזמן, אלא מלכות, בעצם זה שייך לה. וזה גם בגד ומעיל, שזה הכל בגידה ומעילה ושקרים, כי זה לא באמיתי. הבן אדם בעצם משוקץ ומתואב, הוא רק מראה את עצמו כמכובד. וזה דבר שבעצם קיים באדם בכלל, והוא מוסיף פה מהר"ל עוד משפט ואומר, גם נמצא בו הגנאי בצואה ובשתן ובשאר דבר. זאת אומרת, אדם הוא לא באמת מכובד לכל אורך החיים שלו. הוא אומר, הצואה הוא יציאה והבדלה מן האדם, אין האדם, הוא פחיתות של האדם. יש גם חייב הסלבובס, המהר"ל מזכיר את זה בדרוש לשבת שוב, חייב הסלבובס בשער הקנייה פרק ה', הוא כותב משהו מאוד חריף. הוא אומר, אמר אחד מן החכמים, אני תמע ממי שעבר במעבר השתן והאדם פעמיים, איך יתגאה ויגבה ליבו? כל אדם עבר במעבר השתן והאדם פעמיים. אומר, איך יתגאה? איך יתגאה ויגבה ליבו? כי המחשבה בזה הוא בדומה לו מעניין האדם, כשהאדם רק חושב על זה, מחייבת הכניעה. אדם חייב להיכנע. כמו שאמר דוד עליו, המלך עליו השלום, השם, מה אדם ותדעהו? אדם ילוד אישה. אנוכי תולעת ולא איש, אף כי אנוש רימה ובן אדם תולעה. מי אתה? מה אתה בכלל? מה אני בכלל? מה אני בכלל? איפה זה מתחיל? איפה בכלל האדם קיים בגאווה שלו? כי האדם הוא בעצם מתואב ונבזה ושפל, וכך הוא בא לעולם, כולו ביזיון, הוא מכסה את זה עם בגדים. באה גברת קליאופטרה המלכה ושואלת, האם גם העולם הבא יהיה אותו דבר, או בעולם הבא הם יעמדו בלבושיהם? זאת אומרת, הם יבואו לעולם עם בגדים. אבל התחייה יהיה האדם כולו כבוד. לכך יעמדו בלבושיהם ולא יהיו ערומים. וזה מורה על הכבוד לגמרי. זאת אומרת, בגדים שלא כמו היום. יש לך בגדים שאתה יכול להוריד אותם. זה יהיה פשוט לבוש שלא אי אפשר להוריד אותו. פשוט בגד אמיתי שיהיה לבן אדם. כלומר, אם האדם נולד ערום שלו בכבוד, היינו למה? מפני שהגוף נבראה מטיפס רוחה. והאדם נברא מטיפס רוחה, ולכן הוא כל כך נמוך. וכמו שגם בגבורס, בפרק סמך זין, הוא גם מדבר על זה. יש פחיתות באדם בגלל הטיפס רוחה שמנה הוא מגיע, הוא מגיע מהתאבות, הוא מגיע ממקום נמוך, לכך נמצא בו הגנות והוא נולד ערום. אבל החיטה, הרי זה הכל מוכרים פה, היא לא באה מטיפה סרוכה, רק מחיטה נקייה, ולכן היא יוצאת בכמה מלבושים, והנה יוצאת בגנות. אומר קל וחומר, צדיקים הנקברים בלבושיהם דרך כבוד, כן, עם תכריכים, וטיפה סרוכה כבר הלכה, והנה נמצאת במיטת האדם. למה? כי האדם כל החיים שלו עבד לנקות את עצמו מהטיפה סרוכה הזה, לנקות את עצמו מהתאבות האלה. הוא מסלק את זה, וכשאדם מת, אז הוא כבר מתנקה לגמרי, כל מה שהוא ניסה בחיים שלו להתנקות, הוא מתנקה לגמרי מההשפעה של הטיפה סרוכה. ואז מה? כבר לא קיימת. כל שכן שיעמדו במלבושיהם ולא יהיו ערומים. כמו חיטה שהיא נקייה ויצמחת עם מלבושים, ככה האדם שלא מטיפה סרוכה מגיע, ודאי שיצמח עם מלבושים, רק יהיה האדם כולו כבוד. רק יהיה האדם כולו כבוד. לכן הם יעמדו במלבושים ראויים כמו חיטה שיש לה מלבוש בידי שמיים, ככה מלבוש שהם יעמדו איתו גם כן מלבוש בידי שמיים. פה ממשיך המהר"ל ומסביר אם ככה מה הקשר לציצית, מה קורה בציצית. הוא אומר יותר מזה, ולכך אמר הזהיר בציצית, אדם שפה בעולם הזה היום לובש את המלבוש שהוא כבודו, מלבוש שזה כבוד האדם, שיש בו מצווה אלוקית, הם הציצית. הקדוש ברוך הוא אומר לך ללבוש את המלבוש הזה, וללבוש את המלבוש הזה עם חיטים מסוימים, ואז יש מצווה, בגד של מצווה. אתה לובש בגד ומקיים בו מצווה. ובשביל כך הכבוד הזה הוא כבוד אלוקי. זאת אומרת, זה שאדם לובש בגד זה כבוד. אמנם חיצוני, אבל כבוד. והכבוד הזה כשאתה מקיים את זה בשביל מצווה, אז זה הופך להיות כבוד אלוקי. כבוד אלוקי. וכשזה הופך להיות כבוד אלוקי, זה כבר דרגה אחרת לגמרי. הוא מציין פה לגור אריה בפרשת נוח. פרשת נוח יש לנו את הסיפור שויקח שם ויפת את הסמלה וישימו על שכם שניהם, ובאים ומכסים את נוח ויחסו את ערוות אביהם וכולי. מה הם מקבלים שם שכר? אין כתיב ויקח ואלה ויקח, לימד על שם שנתאמץ במצווה יותר מיפת. לכך זכו בניו לטלית של ציצית, ויפת זכה לקבורה לבניו שנאמר אתן לגוג מקום שם קבר בישראל. אז יפת ושם כיסו את נוח בבגד, שם זכה לבגד של טלית, ויפת זכה לקבורה. מה באמת הקשר ביניהם? אומר גור אריה באות י' ג' שם ויפת היו דבקים בכבוד, הם מכבדים את אבא שלהם, זה פשוטו ממש. הם מכבדים אותו, שלא יש שוכב ככה בערוות אביהם, אלא מכסים אותו. ומזה בניהם נמשכים אחר הכבוד. הם זכו לדורות הבאים לכבוד. ובני שם זכו לטלית של ציצית. למה? כי מה זה טלית של ציצית? כי כבוד השם יתעלה חופף אותם. אתה עטוף עם כבוד השם. וכבוד השם עליהם. אומר, והפרש גדול יש בין שם ובין יפת. כי שם היה מכובדה במצווה ציצית. למה הוא מקבל את הכבוד הזה של ציצית? מפני שנתאמץ יותר. הוא התאמץ יותר, ולכן הוא זכה, הוא התאמץ גם בגוף וגם בנפש. גם בפעולה וגם בכוונה. אז הוא זכה גוף ונפש לכבוד. אבל יפת, שלא נתאמץ, ולא עשה בכוונת נפשו, הוא עשה פעולה פיזית בגוף שהוא סייע, אבל לא היה פה כוונת הנפש, זכה גופו לבד לכבוד, וזה קבורה. שם עשה עם חייס, אז הוא זכה למצווה בחיים. לעומת זאת יפת זכה בפעולה, אז הוא קיבל פעולה, כמו שלמדנו אתמול ברב צודק צדקס ריש ממלף, כמו שראינו ברן בדרושס בדרוש השישי, כבר דיברנו על זה. ולכן תכלס יוצא פה שתי דברים, יפת זכה לקבורה, שם זכה לתחיית המתים שאחרי הקבורה. נכון? זה מה שאנחנו לומדים פה בעצם, שהזעיר בציצית זוכה לתלית נאה, תלית נאה, זה אותו בגד שאליו האדם יזכה אחרי תחיית המתים, שקמים בלבושיהם, זה הסוד של התלית נאה שהאדם יזכה לה לעתיד לבוא. עכשיו, איך, מה עושים? כמה חוטים יש בציצית? בכבוד האלוקי? כמה חוטים? למד ב', 32, גימטריה, כבוד. 32 חוטים, כן, בגימטריה, כבוד. לכן אמר, הזעיר במצוות ציצית זוכה לתלית נאה. התלית הנאה הזה הוא לתחיית המתים, שיעמדו בלבושיהם, ואז יזכו אל תלית נאה. יפה, אבל הוא מביא פה למטה את הלשון של המהר"ל בחידוש הגודס, במנוחס דף מ"ג. הגמור אומרת שם שמצוות ציצית שקולה כנגד כל המצוות. אומר, המצווה הזאת היא מצווה ציצית, אומר המהר"ל. מצווה עמוקה מאוד, מי יעמוד על סודה? מי יכול בכלל להבין את הסוד של ציצית? אכן, מה שנראה מעניין המצווה, שמורים על זה המאמרים שנזכרו כאן, הגמור במנוחס, הוא כפי מה שמבואר במדרשים, אומר ככה, דה, כי האדם הוא בעל גוף, וכל גוף וחומר הוא בכוח ואינו בפועל. אני חושב שהסבר הדברים של המהר"ל פה, זה דומה למה שראינו במשך חוכמה, שבעצם האדם כל גוף וחומר הוא בכוח, ולא בפועל. זאת אומרת, יש לו שלמות בכוח, אבל לא בפועל. אבל מצד כי האדם דבק במדרגה הנבדלת, כשאדם פעיל בעולם, ומגלה את השכל, מגלה את האור הרוחני, את האש, את הכוח הרוחני, במדרגה הנבדלת השכלית, בעולם, בזה הוא בפועל הנגלה, בזה הוא מביא את העולם לפועל, לשלמות גלויה, נכון? ולפיכך, ציווה לעשות על התלית, שהוא כבוד הגוף, ציצית. כי התלית שהוא מתכסה בו, הוא כבודו ותפארתו. כן? כמו שאומר, דקור למען המחבדוסה, הכבוד של האדם זה התלית. מפני כי התלית הוא כבוד האדם. התלית הוא כבוד האדם, זה כמו שראינו. ועל קרן שלו, הוא מוסיף שיעשה חוטים נפרדים. למה? כי התלית עצמו, מה הצורה שלו? הוא גלימה. גלימה שהוא מלשון גולם. כאילו, עוטף, עוטף את האדם. וזה בעצם מסמל את כל הבריאה כולה, בלי להוסיף את הנבדל. בלי להוסיף את הכוחות הרוחניים, את האור לתוך העולם. ויוצאים מן הקרן שהוא סוב ותכלית הבגד חוטים דקים, והחוטים האלו, מה זה בעצם החוטים? כי מצד כבוד האדם הוא בפועל, כי האדם בעצם מוסיף את החוטים האלה לבגד, ובשביל כך ראוי לקבל מצוות אלוקיות. וזה בעצם סוד של כל המצוות והפעילות של האדם בעולם, שהאדם מרומם את העולם ומוציא מהכוח אל הפועל את הטוב שיש בעולם. העולם נברא כעולם מושלם, כי הקדוש ברוך הוא מושלם, אבל הוא לא מתגלה. המושלמות של העולם לא מתגלה, אלא רק על ידי פעילות של אדם בעולם, הוא מביא אל הגילוי את הטוב שבעולם. זה בעצם בגד, שזה כמו שהמשך חוכמה אמר, אוי תאור כסלמו, ועליו אתה מוסיף בקרן את החוטים של הציצית, שהחוטים של הציצית מגלים לך את עבודת האדם, הכבוד האלוקי שבו האדם זוכה, את עבודת האדם בעולם הזה. מפני כך נקרא ציצית, לפי כך ראוי, לכן זה גם שקול כנגד כל המצוות, כי זה בעצם הרעיון של כל המצוות, ובגלל נקרא ציצית מלשון ציץ השדה שהוא צמיחה. אומר כי כל צמיחה הוא יציאה של האדמה שהוא גוף החומרי אל הפועל. זאת אומרת ככה, כשאתה רואה הפרסק, מאיפה הפרסק הזה הגיע? היה גרגיר של הפרסק ברצפה, זרע של הפרסק, הוא לקח כוחות מאיפה? מהאדמה. ראית אדמה פשוטה, לא ראית פרסקים, לא ראית תפוחים ולא משמישים, ראית אדמה פשוטה, אבל הגרגר לקח... הזרע הזה לקח שאב כוחות מסוימים מתוך האדמה, הצמיח אותם ויצא פה עץ הפרסקים שזיפים, תפוחים, תפוזים ועוד כל מיני דברים טובים וטעימים. הוא גילה מהכוח אל הפועל את הכוחות היפהפיים שיש באדמה. זה בעצם אדם. אדם, מלשון אדמה, יש לו את הכוח לגלות את הטוב שיש בעולם, לגלות את הטוב שיש במציאות. על ידי ברית מילה, על ידי שהוא כופה את עצמו, על ידי שהוא עובד עם עצמו, על ידי זה אדם מביא את השלמות, מגלה את השלמות. בהמה זה, בה מה, מה שיש בה זה מה שיש בה. אין בה שום דבר אחר, אין בה שום דבר מעבר. היא לא מובילה לא את העולם ולא את עצמה למקום שהוא מעבר. אבל זה הכוח של האדם, ציצית, להציץ את הדברים, להפריח אותם, להוציא מהדבר שנראה לך כמו שממה. הוא לא שממה, הוא אדמה שכוללת בתוכה את כל הכוחות כולם. הוא אדמה יפהפייה. אבל להוציא ממנו, מהכוח אל הפועל, זה הציצית, זה כוח האדם שעל הבגד, על הכבוד, להגיע לדרגה אחרת לגמרי של כבוד אלוקי. ולכן המניין זה בעצם כבוד. אני מוסיף פה עוד דבר, שבגורארי, בראשית פרק ט' הוא אומר שישראל זכו לתלית, לבגד עצמו, משם. ומהחלכותי הציצית מאברהם, וזה מסתדר מאוד. כי את העצם זה שיש לנו כבוד, זה משם באמת הגיע, אבל את זה שיש לנו את התיקון של העולם להביא את זה לשלמות, זה ברית מילה. זה מגיע מאברהם. אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם, אותיות באברהם. שאברהם בעצם מביא את השלמות המלאה להוציא את הדברים מהכוח אל הפועל. הוא אומר, ואז יזכו אל תלית נאה, וכן אמרו הזעיר בציצית, זוכר משמשים לו 2,800 עבדים. שנאמר, כה אמר השם צדקות בימים ההם, אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, ויחזיקו בכנף איש יהודי למור נלחיים אחר, זה 10 אנשים על כל, מכל אומה ואומה, זה כבר 700. על 4 כנפות, 2,800. סך הכל עבדים. למה? וכל זאת, כי זה כבוד בעצם, כל זאת מפני כי זוכה לכבוד על ידי מצווה זאת. זה בעצם מה שעתיד להיות בתחייה של העתיד, לכן מסביר גם המהר"ל בחידושי הגודס לשבס, שלכן קוברים גם עם המתים עם טליתות של ציצית, תויסס דם בזה, אם כן או לא, תלוי במנהגים, אבל בגדול זה הרעיון. עכשיו בואו רק נשלים את השלמת העניין, אז העיר בקידוש היום זוכה וממלא גרבה יין, זה כבר הדרגה הרביעית שמדברת על עולם הבא, שאז יהיה להם יין המשומר לצדיקים לעתיד לבוא, שעליו נאמר עין לא ראתה זולתך, יין המשומר בענבה והוא אחרון, זה הדרגה הרביעית, העולם הרביעי. לכן הוא אמר, מישהו מקדש את היום, שזה על יין, קידוש היום זה היום, איזה יום הוא מקדש? קידוש שבת, שבת מקדש השבת, שבת זה מעין עולם הבא, אז הוא זוכר וממלא גרבה יין ויהיה לו עולם הבא, והוא רב טוב הצפון שהוא יין המשומר, ולכן הוא אומר גרבה יין, מה זה? שלא יין מגולה, אלא יין מחוסה, כי יין לא ראתה אלוקים זולתך. עד כאן דברי המהר"ל בנאום מצווה, השם יעזור.